אני רוצה להפריש איזה נקודה על מה שדיברנו שבוע שעבר, ודרך אגב אולי נוכל גם בקיצור לתת את התמונה עוד פעם מה שהיה. בטוח לא כולם היו פה שבוע שעבר. אז אם אתם זוכרים, קודם כל יש כאן שני מלכים בסיפור. יש כאן שני מלכים בסיפור. יש את המלך הקטן ואת המלך הגדול. זה כאן המלך והמלך בו. אבל יש לפעמים, יש יותר ממלך אחד בסיפור. יש מלך, יש מלך בקיסר, יש כמה מלכים. פה יש לנו שני מלכים, המלך אחד הוא הבן אדם, והמלך השני, המלך הגדול, זה הקדוש ברוך הוא. האדם נקרא מלך בגלל שיש לו בחירה. אף אחד חוץ ממנו לא יכול להתראות בשם מלך. לא המלאך ולא החיה ולא האוף ולא הדג ולא הדומה ולא הצומח. אף אחד. האדם הוא מלך, הוא מלך על עצמו. וכשהוא מלך באמת על עצמו, אז על ידי זה יכול לתקן את כל העולם. הוא אומר, הוא מלך על העולם. אז הוא נקרא בשם מלך. יש כאן שני מלכים. עכשיו, יש מלך אחד, המלך הגדול, שמשום מה לא רואים אותו. זאת אומרת, המלך הקטן אומר לחכם שלו, כאילו האדם אומר לצפק שלו, שאפשר להבין את זה. הוא אומר, אני מכיר את כל המלכים. יש הרבה מלכים בתודעה של הבן אדם. האמת שרק הוא מלך, רק קדוש ברוך הוא מלך. אבל בתודעה שלו, בתרבות שלו, יש הרבה מלכים. ואני מכיר את התמונות של כל המלכים. אבל את המלך ההוא, שכמו שאמרנו, שהוא איש אמת וענב וגיבור חי, אני לא ראיתי אף פעם את התמונה שלו. מדוע לא ראיתי אף פעם את התמונה שלו? כי אף אחד לא יכול לצייר אותו. כי הוא יושב מאחורי וילון ולא רואים אותו. מה עושים? אני רוצה שתלך ותביא לי את התמונה שלו. שתלך ותביא אותו, אני לא יכול לבקש. שתלך ותביא אותי אליו, אני גם לא יכול לבקש. זאת מחשבת תפיסה בית כלל. אני יודע שאתה לא מסוגל להביא אותי אליו. זאת אומרת, האדם פונה עם שכלו, הוא אומר, אני בעזרתך לא אבוא לקדוש ברוך הוא, לראות אותו, לא יראה לי האדם וחי. אתה גם לא יכול להביא אותו אליי שאני אראה אותו. לא זאת הדרך. אבל את התמונה שלו אתה יכול להבין. מה זה תמונה? תמונה משתתפות. עכשיו, בתמונה של בן אדם משתקף משהו מאוד עמור. לא יודע אם חשבתם על זה פעם. כשמסתכלים על בן אדם, כשאתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה משהו נוסף. לא רק את מה שהמצלמה קולטת. כשאתה מסתכל על בן אדם, כל בן אדם זה עולם אחר. תתחיל להסתכל על אנשים באמת, לא רק לצורך הזיהוי. כן, זה ינקל, בסדר, אני כבר יודע. או שאני אומר לעצמי עוד דבר, אני כבר יודע שאין מה לדבר איתו. אבל אם מסתכלים על בן אדם באמת, בלי להגיד לעצמי, אותו אני מכיר כבר אני לא יודע ממתי, אז פשוט לקחת לעצמי את הרוגע, להסתכל על בן אדם, כאילו שאני פעם ראשונה רואה יצור כזה ששמו בן אדם, ואני מסתכל עוד, מה הפנים האלה משדרות לי? מה העיניים אומרות לי? אז הבן אדם אומר המון. הבן אדם אומר המון. הבן אדם אומר המון. הפנים שלו, העיניים שלו, זה משהו. עכשיו זה אומר על הבן אדם הזה יחסית על אנשים אחרים, זה אומר על הבן אדם הזה יחסית לחצי שעה קודם, לחצי שעה אחר כך. כשאני רואה בן אדם, אני רואה את הנפש שלו. עכשיו, אם אני רואה תמונה, והתמונה היא מדויקת, יש ציירים שיכולים להעביר תמונה, שיכולים להעביר את לא רק את החיוך, את המבט, את העומק, את אז כשאתה רואה בן אדם כזה בתמונה, אז משהו מהזרימה הנפשית שלו נדבק בך. יש את התמונה המפורסמת של בעל התניא. שפירות הקשייה שעמד מול, מול משפט ברוסיה. מספרים על, על הבעל אב נזר, הרבי מסופצ'וב. יש לך תגע ואתה כתב את העגלי טל ואת אבני נזר, היה אחד מהגורים הגדולים בפולין. הוא חי דור וחצי, שתי דורות אחריו, אחרי בעלת הנה. הוא הנהיג את החסידים שלו, שאצלהם בבית אסור שתהיה תמונה של בני אדם. לא תמונות, לא דברים כאלה, אבל לא תמונות של פנים של בני אדם, הוא לא, לא אישה שיתנו. היה מחסיד שגר בוורשה, ושהקפיסו את התמונה של בעלת הנה, הקפיסו אותה בוורשה, תרנף. יותר מהשנים. אז החסיד הזה לא יכול להתאפק, והוא קנה את התמונה, הוא קנה את זה בסלון שלו. ופתאום היה שם כמה אחרי כמה זמן, הרבי אבני נזר בא לבקר את החסיד הזה, בלי הודעה מוקדמת. והוא התפשר, היי, התפס אותה אחרי תמונה אנושית בה, הוא נעמד, להסתכל, להסתכל, היה מוקסם, הוא עמד שם כמה דקות, הוא לא ראה את התמונה הזאת אף פעם. ואחר כך, אחרי שהוא גמר להסתכל, ככה, דרך אגב, התמונה של הרמב״ם שיש אצלנו לא נכונה. רק אני, בשביל להסביר את הסיפור עד הסוף, זה בא מאיזה בית דפוס יהודי באיטליה, שהתמונה הזאת הייתה הסמל המסחרי שלו. הוא הדפיס רמב״ם, ובדף השער הוא הדפיס את הסמל המסחרי שלו. ואלה שבאו כמה מאות שנים אחר כך, זה היה בראשית הדפוס. אז הם ראו, אז הם חשבו שהוא מצא איזה תמונה ישנה של הרמב״ם, התחילו להגיד שזה ככה זה הגיע לשטרות שלנו ולכל הדברים. לבולים, אבל טוב, על כל פנים, נחזור לעניין שלנו, הרבי יוסף אשר עמד שם, הסתכל על התמונה ואמר, כמו הרמב״ם בוודאי, ומי יודע עוד? עכשיו, מה הוא ראה סך הכל? הוא ראה תמונה מודפסת בשחור לבן, כן? אבל זה תלוי ברגישות של המסתכל, וזה תלוי גם בגדולה של הצייר. מי שצייר את זה, הצייר המלכותי של הצייר הרופאי, שהיה משהו צייר משכמו ומעלה, שהוא ראה את הבן אדם והוא קלט אותו, הוא צייר את... כן. עכשיו אפשר לראות את אותו דבר, רואים גם בכתב. מסתכלים על כתב יד של בן אדם, באורכולוגיה. מי שיש לו... אני לא מדבר על מי שלמד באורכולוגיה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. מי שיש לו קצת אינטואיציה, אז הוא רואה בכל כתב שבפרט הוא רואה כמה כתבים ביחד. אז הוא רואה פחות או יותר. אם עוברים לידו יותר, לא, לפעמים מביאים משהו מהבן אדם, את הבן אדם עצמו אי אפשר לראות. אבל אני רוצה שתביא לי את התמונה שלו, אז אני אתרשם ממנו. יותר ממה שאני יכול להתרשם בלי התמונה. זה הסיפור שלנו. טוב, איך אפשר להביא את התמונה שלו? יושב מאחרי וילות, או יבוא למלח ויסתר וילות ויעמוד להצייר אותו. עכשיו, מה שאני אמרתי אז, שיש כאן שני ביטויים בסיפור על המדינה של החכם, של המלך, של המלך הגדול. פעם אחת כתוב מדינתו, פעם קצר אחת כתוב מדינה. ומי שזוכר, אז אמרתי, מדינתו של המלך, זה מה שנקרא בקבלה, האור שלפני הצמצום. לא מסוף, זה נקרא מדינתו של המלך. אפשר לומר אפילו שזה לא מדינתו של המלך, זה ביתו של המלך. כן, בבית הבן אדם מוריד את המעיל ומוריד את הכובע ומוריד את כל ה... והוא בבית יכול להסתובב כמו שהוא, בלי כחל וסרק. כן, הוא לא צריך לפרקס את עצמו בשביל להיות בבית. זאת אומרת, זה ביתו של המלך. זה מדינתו של המלך, העיר של המלך. ושהמלך מתגלה. יש מדינה סתם, מדינה סתם לכל העולמות כולם, ובפרט המדינה שלנו. עכשיו, מהי האמת? זה רציתי להוסיף, זה גם הוספה וגם תקנה, זה תקן. בעצם, בפירוש הפשוט של הסיפור, במשמעות הפשוטה של הסיפור, מדינתו והמדינה סתם זה ממש אותה מדינה. רק פה זה כתוב בהטייה כזאת, פה זה כתוב בהטייה אחרת. זאת אומרת, בעצם כל העולמות כולם, גם העולם שלנו, זה מדינתו וזה ביתו של המלך. זה הכל מדינה אחת, רק אפשר להתייחס לעולם כמדינתו של המלך, אפשר להתייחס לעולם כמדינה סתם. וזה אם ניקח סתם מלך בשני, מלך שיושב בעיר הבירה, ומלכותו פרוסה על כל המדינה. ויושב בן אדם בפריפריה שם, בסוף המדינה, ליד הגבול. והוא יכול להרגיש את המלך, יכול לא להרגיש את המלך, כן? ליד הגבול שם הוא יכול לעבור על החוק. אבל אם הוא מרגיש את המלך בלב, הוא אוהב את המלך שלו, אז הוא ישמור על החוק בדיוק כמו שנמצא מול העיניים שלו, אותו דבר. ואם לא, אז הוא יכול להיות בעיר הבירה, ובתוך המרתף הוא יבייב דולרים, הוא יודע מה שיעשה, יעשה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, המושג הזה של מדינה סתם ומדינת המלך הוא לא כל כך תלוי בקרבה, אלא הוא תלוי בקרבה נפשית. ואותו דבר, כשמדובר על ריחוק בהשתלשלות של העולמות, ודאי שיש עולמות עליונים ששם ההשגה של הנבראים בגדולת השם היא לאין קץ הרבה יותר מההשגה שלנו. אבל לא אחרי ככלות הכל מת. ואם יש לי השגה יותר ממך, זה אומר שאני חווה קרבת אלוקים יותר ממך? לא. ממש לא. יכול להיות שההשגה שלי הרבה יותר קטנה. ואין לי... ואני לא מתאר לעצמי שום דבר מיוחד, אף על פי כן, אני מרגיש קרבת אלוקים, ויכול להיות שאתה אחד עם ההשגה הגדולה, אצלו זה הכל אוניברסיטאי, זה הכל מנוכר, זה הכל שום דבר לא. בהחלט. זה לא חד משמעי וזה לא שחור לבן. זה מה שרציתי להוסיף. עכשיו בוא נראה מה היה הסיפור, איך באמת מגלים את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. השאלה של איך לגלות את השם בתוך העולם, זה בעצם זה פסוק שאנחנו אומרים אותו בהלל, אומרים אותו ראש חודש, ובחגים. כי גבר עלינו חסדו, ואמת השם לעולם, הללויה. מה פירוש ואמת השם לעולם? אז תראו, בתנ"ך, בכל מקום שכתוב לעולם, זה על ציר הזמן, ולא במקום אלא על זמן, כמו לעולם ועד. יש מקום אחד, אני חיפשתי מקום כזה על ציר, בכל התנ"ך, יש מקום אחד שכתוב במילה עולם, במשמעות שאנחנו משתמשים עכשיו, עולם, כל העולם כולו. ובכל מקום שכתוב עולם, הכוונה נצח, לעולם ועד. ועבדו לעולם, וכל הביטויים מדהים, לא שמתי לב לפני זה, עד כמה השפה שלנו שונה מהשפה של התנ"ך. אבל שני הפירושים נכונים. הרבה פעמים, בדרך הרמז, בחסידות ובדרך הדרש, אנחנו דורשים את המילה לעולם בתנ"ך, אפילו שהמשמעות שלה בציר הזמן, אנחנו מפרשים אותה למשמעות של עולם. אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, לעולם ועד. זאת אומרת, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ימשיך, יבריך, כמו שמבריחים גפן. אם זה להבריך גפן? כן, להוריד ענף ולשים את הפקק באדמה שיקבל שורשים. מורידים משהו, ויברך את הגמלים שהברכיים ייגעו בקרקע, להוריד אותה. אנחנו מבקשים שהאור האלוקי יומשך לתוך העולם, לעולם ועד. אז יש לפעמים שאנחנו אומרים באמת השם לעולם, אנחנו מבקשים כי גבר עלינו חסדו, ואנחנו מבקשים שהחסד של השם יגבר כל כך עד שהאמת של השם תתגלה בתוך המציאות של העולם. עכשיו, כדי שהאמת של השם תתגלה בתוך המציאות של העולם, אנחנו צריכים לזהות קודם את השקר. השם מאוד לקבל אמת אם אתה לא מזהה את השקר. אני רוצה קצת לתת איזה דוגמאות, אבל תארו לעצמכם זה קצת בכל תרבות מקובל משהו אחר, אבל תארו לעצמכם שאתם מגיעים לאיזה מקום שהכל עובד על שקרים. נגיד אתם מגיעים לאיזה שבט עובד אלילים שיש שם איזה שמן שמרפא חולים על ידי זה שמגלגל עיניים ומסתובב פשוט נייר בזה. אז בתור סוגסטיה זה טוב, אז אם בן אדם חושב שהוא בריא, אז פחות הנפש מתגברי. אבל מה יהיה אם יש לו איזה משהו פצע מדמם שהאדם שלו עוד מעט ייגמר? וצריך לשים לו תחבושת אישית ולחבוש חזק שלא יצא, או ללחוץ את זה עם משהו, שלא יצא אדם. הוא במקום זה עומד מגלגל פשוט נייר ומסתיר קטורת. הבן אדם הזה כל זמן שיאמין לשקרן הזה, אז אין לו הרבה סיכוי לשרוד. אין לו הרבה סיכוי. הדרך היחידה שאפשר לשדר לו את האמת, ובזה שיבחח שאותו אחד שמדבר איתו עכשיו הוא שקרן. אז יתחיל לחפש, יתחיל לרצות את האמת. כל מה שתפיס בשקר, אין לו הרבה סיכוי שיבח את האמת. ולפעמים לגלות את השקר, זה עניין מאוד נורא כואב. ובאמת השקר צריך לעבור כאלה טראומות וכאלה מין סיפור עד שבן אדם חושב יותר תקווה היה שהיה נשאר עם השקר ועוד צריך את זה. אנחנו מבקשים, כי גם הרב נוסף דוע, אנחנו מבקשים שיתגבר החסד של השם. אנחנו אומרים את זה בלשון עבר, אבל בעצם זה בקשה. וכל הפסוק, מה כתוב שם? הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, יתגבר עלינו חסדו. זה כל בקשה לעתיד לבוא, זה מסוגנן בלשון כזו. כי אז זה יפוך על כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. זה כשמדבר על העתיד לבוא, על תיקון העולם. הגללו את השם כל גויים, שבחו כל העומים. כי גבר עלינו חסדו, אנחנו מבקשים שיתגברו את החסד עד כדי כך, שאמת השם לעולם, שתתגלה האמת לעולם, שלפני זה אנחנו נרגיש את השקר ונדחה אותו, ושזה יהיה בחסד. אנחנו מבקשים תמיד שהגאולה תבוא בחסד וברחמים. וכל תיקון שאנחנו צריכים לעבור, גם בחיים הפרטיים, תמיד אנחנו מבקשים שזה יהיה בחסד וברחמים. אנחנו מבקשים סתם את התיקון. אתה רצית להגיד משהו?
רציתי שאולי כשהקדוש ברוך הוא מראה את העולם, הוא מכיר את האמת אף פעם.
כן.
העולם לא יכול להתאם במידת האמת, זה במידת הדין. וזה בחור ואומר לאמת נער תשמח, שהמציאות לאט לאט תסגיר את הדין, תסגיר את מציאות האמת. כרגע אנחנו נותנים עד כביכול את הזמן, נותנים לה את האשראי. באמת אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהחסדים כל כך התגברו, שכבר לא נצטרך. ומה זה, מה פירוש העניין של חסדים מתגברים? מה זה לגמול חסד? לגמול חסד, הכוונה שהבנם כבר לא יהיה זקוק יותר לחסד. זה העניין של גמל, מה זה גמל? גם על מרגע שהוא שותה, הוא כבר יותר לא זקוק לשתייה, הוא גמול. יש לו בחינה שהוא כבר גמול, הוא כבר לא זקוק יותר. זה נקרא לגמול חסד. לא להזקיק את השני לדור של חסד. וזה בחינה כזאת שמאוד מיוחדת, כי זה כביכול כאילו הופך אותנו כביכול לבלתי תלויים בהשם. עד שהחסדים כל כך התגברו, שנוכל לעמוד בזכות האמת, בזכות הדין, בזכות השורש של העולם. כשעבר עלינו חדוש, החסדים כל כך מתגברים, שכבר באמת העולם יש כל כך
תקשיב טוב. תחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים שתף עם עמידת הרחמים. יש שם שני פירושים, תחילה עקרונית, שני פירושים הפוכים, חיים השונים. פירוש אחד הוא הפירוש הרגיל, שבדרך כלל ככה מסבירים אותו, שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, הכוונה שמיד שאתה חס וחלילה, אם מישהו חוטא, תקבל את העונש מיד במידת הדין, וזאת האמת. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף עם עמידת הרחמים. במדרש לא כתוב שזה הולך ביחד עם ותשלכם את ארצה. חושבים שזה הולך ביחד, בגלל שמפרשים ככה את השיתף עם עמידת הרחמים, אתה בתחילה, יותר נכון, אתה בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ועל שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום. אז מחברים את זה ביחד, אבל האמת שיש פירוש הפוך על בתחילה עלה במחשבה. בדרך כלל, בספרות החסידית, מבארים את הבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, שיתף עם מידת הרחמים, בדיוק הפוך. 180 מעלות הפוך. תחילה עלה במחשבה לברוא את העולם מידת הדין, הכוונה מידת הצמצום. מידת הצמצום זה להסתיר את ההנהגה האלוקית, להפך, שהחוטא יוכל לחטוא ולחגוג שלא כאילו מידת הדין האמיתית זה כמו שזורקים את הילד החוצה ואומרים לה, אני לא אבא שלך, עושה מה שאתה רוצה. וראה שאין העולם מתקיים, והעולם יכל להתקיים. אין העולם מתקיים, הכוונה שהעולם לא מגיע לתכלית שלו. אין העולם מתקיים, שיתף לנו מידת הרחמים. יש בדניה, באיגרת בשער האיכות והאמונה, תפילת פרק ו', אז הוא כותב מה המשמעות של שיתף לנו מידת הרחמים, והאותות המופתים שבתורה. עכשיו, האותות המופתים שבתורה, אם מסתכלת על האותות המופתים שבתורה, זה לא מידת הרחמים כל כך, שדום נהפכה. לפרות הרב הים. בסדר, ישראל יצאו ממצרים, אז זה לא חד משמעי שאיפה שיש אותו מופת, זה לא סיפורי חסידים, שאיפה שיש מופת אז הכל נהיה בסדר. ארצות המופתים לפעמים זה משהו נוראי. המדוע זה מידת הרחמים? זה מידת הרחמים בגלל שמתגלה הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם בצורה מסוימת. ולא נתנת לבן אדם לשכוח אותו לגמרי. זה המושג של שיתף עם מידת הרחמים, על פי חסידות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא השליך את האמת ארצה בבריאת העולם, יש בלכותי הלכות, בהלכות ריבית, הלכה ה', יש איזו הלכה ארוכה, אחת ההלכות הארוכות בלכותי הלכות. כתוב שם שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז מידת האמת כתרגה. מידת האמת כתרגה בגלל שאיך אפשר לברוא עולם גשמי שבו הקדוש ברוך הוא הסתתר, זה השקר, זה עצמו שקר. והקדוש ברוך הוא לקח והשליך את האמת ארצה, אז הוא שואל שם שאלה כזאת, איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא משליך את האמת ארצה? איזה מין אמת זאת בכלל? אם הקדוש ברוך הוא משליך אותה ארצה ובסוף השם כן ברא את העולם, אז רואים שזה האמת, אין שתי אמיתיות. אם הקדוש ברוך הוא בסוף ברא את העולם, אז כנראה שזאת האמת. אז זה מין אמת, אמת של הווה אמינה כזאת, זה לא אמת אמיתית, למה קוראים לה אמת? אז הוא אומר, לא, אבל זאת האמת, אבל יש אמת לאמיתו. ואת האמת, אם שולחים אותה לארץ, וזרעתי עלי בארץ, היא צומחת אחר כך אמת לאמיתו. וכשכל ההשתלשלות מגיעה עד לעולם הזה הגשמי, ויש הסתר, ואותותינו לא ראינו, ולא רואים את הקדוש ברוך הוא, רואים אותו רק בצורה מינימלית על ידי שיתוף מידת הרחמים, אבל גם שיתוף מידת הרחמים, גם על זה כתרגה מידת האמת. זה לא מספיק אמיתי העולם שבו משותף מידת הרחמים. העולם צריך להיות כזה שכל פינה תצעק כמו לעתיד לבוא. אלה מקיר תזעק ופיס מעץ יעננה. שכל נקודה בעולם תצעק השם הוא לבדו ואין זולתו. להיות שהדבר הזה לא קיים בעולם שהשם ברא, והקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יהיה קיים, כי זה ביטול הבחירה. אז מידת אמת צועקת שזה שקר. והקדוש ברוך הוא אומר, עד רבה, אם בעולם הזה אנחנו נקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, בעולם של אסתר, זה יהיה האמת לאמיתו. זה מה שכתוב שם, זה פירוש אחר, גם בשיתף עמו מידת הרחמים וגם בתשליך אמת ארצה. השקפת עולם שונה היום. אז אי אפשר להסביר את שני מה שאמרת זה נכון, אבל זה עולם, זה כאילו כיתה בבית מדרש שונה לחלוטין. אי אפשר לחבר את זה.
ואני
יכולה לפעול
אחד ושתיים
מה שאני אומר. איזה אחד ואיזה שתיים? בין
החסד
ברחמים? בין שתי גישות שאמרתי. ושתי גישות שהוא אמר, אני אמרתי.
מה עשית עצמה בשתי
הפרושים השונים? שתי הפרושים אמת. אבל שאלה היא מה אפשר עם כל אחד להמשיך הלאה ולהסביר כל מיני מקומות בתנ"ך, במדרשים, עם כל אחד מהם. עכשיו שאלה לגבי זה, רוצים ללכת. מהבחינה הגשמית, הפירוש הראשון לא אמיתי. מהבחינה הרוחנית, הפירוש השני לא אמיתי. מה יותר גרוע לילד קטן? אם אבא נותן ספירה, שאבא יוצא מהחדר וסוגר אחת את הדלת ואומר, אני לא אבא שלך. תלוי באיזה מדרגה נמצא הילד. אתה מבין אותי? אם הילד הוא כבר ילד חכם, אז הוא ערוץ אחרי זה, אני אגיד, אבא, תן לי ספירה, העיקר אל תגיד שאני לא אבא שלך. אם הילד הוא טיפש, אז בסדר, יופי, יאללה. כמובן זה לא מדויק, גם האבא מחכה שהילד יבקש סליחה, והאבא לא, באמת האבא לא חושב, אני לא הילד שלך. זה לא ממש אותו דבר, אבל...
וגם
אין
לך מכן לבקש בסוף אמת.
מה?
וגם אין
לך מכן,
זה אמת
השם לעולם, זה לא יהיה. נכון, בשביל זה אני הסברתי, שזה בקשה לעתיד לבוא. אמת השם לעולם זה לא האמת שכתרגה על העולם. זה האמת לאמיתו.
זה האמת שצומחת, זה מתוך העולם.
כן.
זה האמת שנרציג לה.
כן, כן. כן, בסוף מגיעים לאותה נקודה. בסוף שתי הפירושים מגיעים לאותה נקודה. כי לעתיד לבוא מה שמתגלה, מתגלה אור אינסוף. וכל הנחלים הולכים אליה. השאלה איך מסבירים את התהליך. זה שונה.
יותר מגיעו שבהתגברות החסדים באמת, אז אנחנו עומדים על מידת האמת. מידת האמת גבוהה ממידת האמת.
על כל פנים, בוא נחזור לעניין שלנו. באמת השם לעולם, אנחנו מבקשים שהאמת יתגלה בעולם. וזה ברור שכדי שהאמת יתגלה בעולם, זה שהאמת יתגלה בעולם, אז צריך לפרק את השקר. כי בפרט שקר כזה שדומה לאמת. ככל שהתחליף יותר דומה לאורגינל, זה יותר מסוכן. איך אפשר לגלות את השקר של העולם? הרי את השקר יש פסוק בקרבו ישים אורבו. בדרך כלל את המידות הרעות אנשים מסתירים. ובחוץ יש תרבות שהיא כולה שמן זית זך, כן? כולה משי וזהב, בדרך כלל. כל שאנשים יותר מפותחים, אז הם מחצינים החוצה את כל הטוב שבהם, ואת כל הרע הם מטפים בחדר האפל שם, בחצר האחורית. איך אפשר בכל אופן, אם רוצים לדעת, לגלות את השקר, אז יש לנו כאן עצה. הלך החכם אל המדינה. אמר החכם בדעתו שצריך לדע לו מהות המדינה. הוא צריך למצוא, לא מדבר על המהות הפנימית של המדינה. יש את הסיפורים העתיות ביידיש. אז כתוב שם, בסוגריים, דהיינו איך המדינה מתנהגת. זאת אומרת, איך באמת המדינה מתנהגת. זה נקרא המהות של המדינה. ועל ידי מה ידע המהות של המדינה? על ידי הכתובת של המדינה. זו מילה ביידיש שכבר היום לא קיימת ביידיש. יידיש שעבדה מן העולם. דהיינו ענייני צחוק שקוראים כתובת. זאת אומרת, כשאני אלך לאיזה הומור עושים במדינה הזאת, אז אני יודע איך המדינה מתנהגת באמת. אם אתה רוצה לדעת מה קורה, תלך לקומיקאים, הם יספרו לך באמת מה קורה. כי זה רק קומיקה, זה מותר, אין צנזורה על קומיקה. אז בבדיחות, ככה היה באמת במקומות שהיה, לא היה חופש ביטוי ברוסיה, סטלין. אז איך בכל אופן יכלתי להתרשם מהתקופה, מהתרבות, מהבדיחות? בדיחות היה מותר לספר, גם כן בשקט, אבל לא כתבו את זה בעיתון, אז מהבדיחות הבינו פחות או יותר מה קורה. כי כשצריכים לידע דבר, צריכים לידע הכתובת של אותו הדבר. כי יש כמה מיני כתובת. יש בן אדם בצחוקים שלו, הוא מגלה הרבה פעמים על עצמו דברים, שהוא לא היה מעיז לגלות על עצמו, כי בכל אופן כל דבר אוהב להתגלות, וזה השסתום ביטחון, דרך זה מתגלה. ואין לו צנזורה, כי הוא, זה בן סתם. איך אומרים בעברית? זה סתם. אז זה הוא לא שומר, זה רק בצחוק. לא אכפת לו שידעו. כי יש כמה מיני כתובת. יש אחד שמכוון באמת להזיק לחברו בדבריו. וכשחברו מקפיד עליו, אומר לו אני משחק. יכול להיות אצל אחד שהוא לא מרמה את עצמו, הוא במודע. במודע הוא מצייר לחברו, וכמו ישמעאל. איך כתוב שם, בתר את שרה את בן הגר המצרית משחק. וכשחברו מקפיד עליו, אומר לו אני משחק. כמו שכתוב, כי מתלעליה יורד ביקים חיצים במוות, ואמר, אני לא משחק אני. הלא מצחק אני, וכן יש אחד שמתכוון בדרך לצחוק, יש אחד כזה שהוא באמת מתכוון לצחוק, ואף על פי כן חברו נזוק על ידי דבריו. הוא לא מספיק רגיש. בדיחות כאלה לא עושים. לא מתבדחים ליד מישהו שיש לו חסרונות קרובים או משהו כזה. וכן יש כמה מיני כתובת. עכשיו, כשרוצים לבדוק את התרבות, יש בכל המדינות, כאן רואים שהוא מדבר על המדינה, שהוא מדבר על כל העולם, מדבר על כל המדינות. יש בכל המדינות מדינה שכוללת כל המדינות. ובעברית של ימינו, זה מדינה שמכתיבה את התרבות לכל המדינות, כן? זה מדינה כזאת. או שהיא חושבת שמכתיבה את התרבות בכל המדינות, או שהיא באמת מכתיבה את התרבות בכל המדינות. ובאותה המדינה יש עיר אחת שכוללת כל העיירות של כל המדינה שכוללת כל המדינות, כן? כולם עושים את כל ההצגות לפי אותה עיר, שם יש את האנשים שכולם רוצים לחכות את זה. ובאותה עיר יש בית אחד שכולל את כל הבתים של כל העיר, שכולל את כל העיירות של המדינה, שכולל את כל המדינות. אז בקדושה, הוודאי שיש דבר כזה. בקדושה כתוב, כל העמים מנסים את שלמה, כולם באו לשמוע את חוכמתו. והבית שכלל את הכל בית המקדש, כן, האגדה, אני לא יודע, זה לא נשמע, כן נשמע, לא משנה, אבל כל פעמים מספרים, יש בזה משהו. על הפגישה בין ירמיהו הנביא לאפלטון. כשאני הייתי ילד, סיפור לי שאפלטון היה תלמיד של ירמיהו הנביא. יש לזה ביסוס היסטורי, אני לא יודע. אתם יודעים? יש מישהו ששמע את זה פעם, מה? הם היו באותו זמן? לא. יש בכלל, יש שם בעיה בתיארוך בכלל, בתקופה ההיא. כמה שנים עמד בית המקדש השני? 400, תשאלו היסטוריונים, 600. יש הרבה בעיות גם לדעת את התקופות, זה לא פשוט. בגמרא כתוב 420. זה ודאי נכון. עכשיו, על כל פנים, מספרים שבפגישה אחת שלהם, אפלטון שואל אותו, תגיד לי, חכם כמוך בוכה על עצים ועל אבנים שנחרבו? אז הוא אומר, בוא נתחיל לדבר על דברים אחרים, אחר כך אני אענה לך. קיצר, הוא מגלה שהוא מכפיל אותו בחוכמה פי... וכל החוכמות שהוא יודע, זה הרבה יותר ממנו, הוא צריך להיות תלמיד שלו, ואחר כך הוא אומר לנו, עכשיו תספר לי למה אתה בוכה. אז הוא אומר, כל החוכמה שלי ירדה לעולם דרך העצים והאבנים האלה שחרבו. שם הייתה השראת השכינה, ומשם באה החוכמה לכל העולם. וגם אתה קיבלת את החוכמה שלך מאותה חוכמה. בקדושה ודאי שיש מציאות כזאת, שיש מדינה שכוללת את כל המדינות, ויש בית שכולל את כל הבתים, ונראה בסוף הסיפור הוא מביא על זה רמז מהפסוק. יש את אותו דבר, זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שיש היכל שמכיל בתוכו את האמת, יש היכל שמכיל בתוכו את השקר. גם השקר צריך איזה מקום, צריך מקום להתבסס, צריך מקום שמשם הוא יכול להפיץ את השקרים שלו. ושם יש אדם שתלול מכל הבית. כן, יש מישהו, איזה מישהו שמושך בחוטים וקובע איך התרבות העולמית תראה, מה יהיה חשוב בעולם, מה יהיה לא חשוב. הוא יכול להיות איזה סוחר משק, זה לא משנה. הוא יתחמן את הכל ככה כדי שיהיה סכסוכים בעולם, שיהיה לו הרבה כסף. אבל בשביל זה הוא צריך לתחמן את החינוך ואת התרבות ואת הכל. ושם יש אחד שעושה כל הליצנות והקצבה של המדינה, בדיוק כמו שזה המקור של כל התרבות הרצינית של העולם. אז שם במקום יושב מישהו שהוא המקור של כל הליצנות של העולם, של כל הסתירה העולמית. אז לקח החכם עמו ממון רב והלך משם וראה שעושים כמה מיני ליצנות וצחוק. מזה הוא יכיר את האווירה של הבית ושל המדינה ושל כל המדינות. מה הוא ראה שם? והבין בהכתובת שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. איך הוא הבין? כי ראה שעושים צחוק, איך מענים ומתאים בני אדם במשא ומתן, ואיך הוא בא לדון בה במשרד, הכל בתוך ההצגה. הוא הולך להתלונן שרימו אותו, ושם כולו שקר, ומקבלים שוחד. הוא הולך לאסון הגבוה יותר, הוא הולך לערכאה היותר גבוהה, למחוזים כמו שקוראים לזה, וגם שם כולו שקר. והיו עושים שם בדרך צחוק אונשטיין זה משחק תיאטרלי לכל הדברים הללו. והבין החכם באותו הצחוק שהמדינה כולה מלאה שקרים ורמאות ואין לה שום אמת. טוב, אז הוא גילה, הוא חשף את השקר של העולם. כן, הוא החכם, הוא השליח של המלך הקטן. הוא חשף את השקר של העולם על ידי מה? על ידי שהתבונן בנקודות, לא בכותרת הראשית של העיתון, כן? ולא במה שאנשים אומרים שחשוב, אלא במה, בדברים שדברים על כף כפה, בבדיחות. בזה הוא התרכז, ושם הוא מצא את ה... איך אומרים, תפשתי אתכם. ושם הוא גילה שהמדינה כולה מלאה שקרים ואין בה שום אמת. זה כבר התקדמות גדולה לקראת ידיעת האמת. והלך ונסע ונתן במדינה, והניח עצמו להונות אותו במסע ומתן, הוא נשאר שירמו אותו. הוא הלך לבדוק את מערכת המשפט. הוא מוכר. והלך לדון לפני הערכאות, והם כולם מלאים שקר מושחדים. לא רק שהם מלאים שוחד באופן עקרוני. בתוך, אתם יודעים, אומרים שבתוך המאפיה יש חוקים מאוד נוקשים שאוהב הרבה מי שעובר אותו. תראו להצלחי מאפיה שאפילו על החוקים של עצמה לא שומרת. אתם רואים איזה דוגמה. וביום זה נתן להם שוחד, ולמחר ולמחרת לא יכירו. אפילו שוחד לא עזר אצלם. והלך להרחאות גבוה יותר, וגם שם כולו שקר. עד שבא לפני הסנאט, וגם הם מלאים שקר ושקרים. עד שבא אל המלך בעצמו. וכשבא אל המלך, עומד מוכרע בילון. המלך משל בפנים, הוא לא רואה את המלך. ענה ואמר, על מי אתה מלך? שהמדינה מלאה שקרים, כולם התחילה מהצלוף להם בשום אמת. זה כמו שדלי המלך צועק שם, אני אמרתי בחובבי, כל האדם כוזב. והוא התחיל לספר כל השקרים של המדינה. כשהמלך שמע את דבריו, הרכין אוזנם אצל הבילון לשמוע דבריו, כי היה תמוע להמלך שהומצא איש שיודע מכל השקרים של המדינה. זה היה תמוע, זה היה הכוונה, תכלית הכוונה של המלך שיהיה מישהו שימצא. בלי שיגלו לו, שימצא בכוח עצמו את השקר של כמו אברהם אבינו, שמסתכל לך שכולם עובדים מלאים, והוא ילד קטן מוצא את השקר. זה נחת רוח גדול, אבל זה פלא גדול. יש בנקודי תורה של בעל התניא, יש באיזה מקום, המשל אני מופיע בעוד כמה מקומות, תפור אותו משם. הוא גם מדבר על הצחוק, הוא מדבר על הצחוק של הקדושה, לא על הצחוק הזה. יש פסוק בלידת יצחק, צחוק עשה לי אלוקים, כל השמיים יצחק לי. מה זה יצחק? מה זה צחוק? מתי זה לדעת ספר? מתי משהו מצחיק אותך? שבבת אחת, לא פשוט, כבר אמרת שכואב, אז אני אגיד משהו שרציתי להגיד דקה אחרי זה. כשאתה הולך ברחוב, ומישהו נופל, מחליק על גליפה של בננה ונופל כל המטר 80 שלו ככה משתתח, אז אם זה אתה צועק, ואם זה הוא אתה צוחק. אבל אם אתה צדיק בספונטניות שלך, מרחמת על השני כמו על עצמך, אז אתה עושה את האוי גם על השני. אם אתה לא צדיק, אז אתה עושה את האוי דקה אחרי זה. בספונטנית אתה צוחק, נכון? עכשיו, בשביל זה לצחוק ולצעוק זה כמעט אותה מילה. לזעוק, לצחוק, לצעוק, זה כמעט אותה מילה, זה אותיות עגרוניות מתחלפות, עין וחד. אבל מה אני רציתי לומר? כשבאה הפתעה, ששני חלקי המוח שלנו סופגים בבת אחת דברים הפוכים, אנחנו רואים דבר שלא מסתדר לנו, אז אם זה פוגע בנו, אנחנו צועקים. בדרך כלל, אם זה לא פוגע בנו, אז זה מצחיק אותנו. ככה זה בדרך כלל. כשאומרים צחוק, זה תמיד בא בהפתעה. כן? אם מסבירים בדיחה, בדיחה אסור להצדיק. אם מסבירים בדיחה, זה כבר לא מצחיק. למה? כי אתה מוציא את האופית של ההפתעה. בבדיחה, כל המושג של בדיחה, אם אתם יצחו בדיחה, בדיחה מבחינה הגיונית, בדיחה זה להכניס איזה גורם לא רלוונטי לנושא. זה משהו לא רלוונטי, והוא משתבץ בצורה מצחיקה, כן? בצורה מפתיעה למעשה. מה זה צחוק עשה לאלוקים כל השמיים יצחק? מידת יצחק, שזה מידת הגבורה, מידת הלילה, מידת החושך. יש הרבה מה לדבר על העניין של יצחק. יצחק הוא מרכבה למידת הגבורה. כשעובדים את השם מתוך הדחק, מתוך החושך, מתוך התגברות הגלות, זה הפתעה. זה הפתעה גם בשני השמיים העליונים. וזה עושה חב בתארים בכל העולמות. כל השומע יצפתי. והדור מביא דוגמה של הפתעה, הוא מביא דוגמה מתוכי. לא יודע אם ראיתם פעם את המשל הזה, הוא אומר, בן אדם התחייר את ראשו למלך, והוא חיבר עצמו נאום סנגוריה. הוא יכול להביא את הסנגור הטוב ביותר שינם את הנאום לפני המלך, ובמקום זה הוא בוחר תוכי. הוא מלמד את התוכי את נאום הסנגוריה, ואז הוא מביא אותו, והמלך משחרר אותו מתוך התדהמה שבהפתעה, שהתוכי יכול לסנגר עליו. למרות שיש אנשים שיכולים לדבר הרבה יותר יפה מהתוכי. אצל חסידים אמרו פעם, זה כבר לא כתיב שם, שתארו לעצמכם שילך שור ברחוב, שור מתרמיים, ופתאום יפתח את הפה שלו ויצעק בשפת בני אדם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איזה פלא זה יהיה, כן. אנחנו מצד הנפש הבעמית שלנו, זה בדיוק אותו דבר. מה פתאום שאנחנו נצעק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? אז יש עניין של צחוק, יש עניין של תענוג למעלה, מההפך. מההפתעה שבדבר. עכשיו המלך מתפלא, כן, זה מצחיק אותו. איך מישהו יודע את כל השקרים של כל המדינה? זה פלא, בתוך החושך הזה אתה מזהה את השקר. ושרי המלוכה ששמעו דבריו היו כועסים עליו מאוד. הם רוצים לתחזק את המערכת הקיימת, להם זה לא היה טוב שהשקר יתפוגג. זאת אומרת, במילים אחרות, יש את המדרש הידוע של למה המרגלים רצו שישראל יישארו במדבר. יש כמה פירושים על זה. יש פירוש, אחד מהפירושים דווקא הכי הכי רחוקים, אבל זה כתוב במקורות חז"לים, כתוב שהם ידעו שיכנסו לארץ, אז הם לא יהיו מנהיגים יותר. אז הם רצו להישאר במדבר, שהם יהיו ראשי שבטים. הם יהיו אנשי שם, אנשים חשובים. הם לא היו נשיאים של השבטים. אבל הם רצו, בקיצור, הם היו, כמו שאומרים, רצו לתחזיק את המערכת הקיימת. זו חשיבה שלא חושבת לגופו של עניין. אני חושבת תמיד מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח, מה אני אשיג. חשיבה מסחרית כזאת, חשיבה כדאיינית. אם צריך לתקן משהו, באמת, לא צריך לחשוב. איך אני אראה, מה אני ארוויח, מה יגידו עליי, כמה ישלמו לי, זה לא שייך. שרי המלוכה הם שרים על מלוכה כזאת. ברגע שהמלוכה תשתנה, מי יודע איזה רעידת אדמה תהיה שם. הם כבר לא יהיו שרי מלוכה יותר. אז הם כועסים על מי שקלט את השקר של המדינה. את השקר אסור לגלות, צריך להנציח אותו. כמו בסיפור של דבר מלך החדשים. שאף אחד. אף אחד לא יודע את האמת.
אבל יש לי
שאלה,
ש...
תשאר לי
את
הדיוק.
מה?
לא נראה לי...
אני
מגיעים עם אתכם דווקא.
על מה את מדברת?
על השקרים. על השקרים? חשבתי שאתה אומרת השבטים.
לא
שמעתי את
השם.
לא שמעתי.
שאני יודעת, כאילו, יש... אני חושבת
שזה ברור
הדברים שאמרתי.
כן.
אני יודעת
את
השקרים, אני
קוראת
את
העיתון, אני יודעת... אני לא מדבר על השקרים של העיתון, סליחה. תנו לי רק להפסיק אותך רגע. אני מדבר על מה שאחר לגמרי. יש כאן כאלה שמבינים אותי כבר. השקר של העולם, לא, זה שפה, לא בדיוק שפה. השקר של העולם זה לא השקר של העיתון. השקר של העיתון הוא שקר עובדתי. כי כל אחד שקורא קטע בעיתון שהוא היה נוכח, אז הוא רואה שזה לא מדויק, וכל אחד חושב שזה יוצא מן הכלל. כן, זה בטוח. אבל אני לא מדבר על השקרים של העיתון, אני מדבר על השקר בחוויה. החוויה שלנו, באמת הייתי צריך להגביל את זה, עשיתי טוב של הדברים. החוויה שלנו היא שקודם כל מה שאנחנו רואים, מה שמשודר לנו דרך החושים, זאת המציאות האבסולוטית המוחלטת. מה שלא משודר דרך החושים היא מציאות יותר רופפת. היא מציאות פחות אמיתית, היא פחות אובייקטיבית, היא יותר סובייקטיבית. אני יכול לקחת סמים או להיכנס לתוך תא כזה שאין חינוכי טמפרטורות, יש כל מיני דברים כאלה, ואני יכול לחוות כל מיני חוויות שניתן לדעה החדשה וכתובה מפוטר וספח אנשים. אני כל כך יוצא בזה, ולכל, ככל שאני יותר רוחני כביכול, ככל שאני יותר מתרחק מהפשטות, אז יותר בלוף. זה המציאות שלנו. עכשיו, הבלוף הכי גדול בתקיפה הזו, אני לא רוצה להוציא מהפה שלי, אבל ככה זה הולך, כלפי מעלה. אתה מבינה אותי?
כן, אבל...
זה לא השקר של העיתון, זה השקר של התפיסה שלנו.
אז
אני חושבת
שיש לנו
אז מה?
יש
נתק
מאוד מאוד
גדול,
כאילו
זה... נכון, נכון, נכון. זה עתובת בנקודה אמיתית, נכון. בשביל זה, בסוף הסיפור, הוא לא רק שהוא מגלה את השטע של העולם. מי זה החכם הזה? אתה עושה את החכם הזה בהמוח שלנו, הספר שלנו. יש לנו את המלך הקטן שזה אנחנו, יש לנו את הספר שלנו, ושלחו את הספר להביא את התמונה של המלך. בדרך כדי להביא את התמונה של המלך, זה תרגיל ומצוין, הוא מגלה את השקר של העולם. זה הוא יכול לעשות. בסוף, אחרי שהוא מביא את התמונה של המלך, הוא מתקן את הנקודה הזאת שעכשיו הדבר הקדם. זאת אומרת, הוא מחבר את האמת עם ההוויה האנושית. זה לא ממשיך להיות ממוצץ אקדמי, או סלוני, או שיחות סלון כאלה של בין ארבעים ככה. אפשר לדבר על מיסטיקה גבוהה וכל זה, זה מתחיל להיות קיומי לגמרי. אבל על זה צריך לקרוא עוד משהו, וזה נראה את ההמשך של הסיפור. כרגע הוא עושה את מה שצריך לעשות. מה שצריך לעשות זה מצד השקר.
אבל
בסדר, הספר
סיים.
הספר סיים, עכשיו יש המשך. תגיד. זהו. מה המשך? קודם כל, זה סוגריים ככה, עשרי מלוכה היו פועסים עליו מאוד, והוא היה מספר ואולך השקרים של המדינה, הוא לא התפעל מהם. יחסו עליי, יחסו עליי. ואמר החכם הנער, ענה ואמר החכם הנער, עכשיו סיום דבריו היה. והיה ראוי אמר שגם המלך כמותה, שהוא אוהב שקר כמו המדינה, גם הוא יצר מדינה כזאת, הוא יכול להפוך את כל העולם, והוא לא הופך אותו. הוא מאפשר את המציאות הזאת, המלך מאפשר את המציאות הזאת. אך מזה אני רואה איך אתה איש אמת, ובשביל זה אתה רחוק מהם. מחמד שאין אתה יכול לסבול השקר של המדינה. השתדלתי לשם מאחורי בילו. מה המשמעות של זה? מה קורה שהמלך צריך לתקן את המדינה שלו? נכון? אבל המלך נותן בחירה. אם המלך יעשה את התיקון, אז זה עולם ללא בחירה. במשל זה לא כך, אבל בנמשל זה כך. אם הקדוש ברוך הוא עושה את התיקון במקומנו, זאת אומרת שהוא מבטל את הבחירה. הקדוש ברוך הוא מאפשר את הבחירה, רק הוא מסר את פניו, הוא כביכול אומר, אין נפשי אל העם הזה, זה פסוק בירמיהו. אני לא יכול להסתכל על מה שקורה פה. אני מסתלק, כמו שהקדוש ברוך הוא מסתלק את המרכבה מבית המקדש, תפילת יחזקאל. הסיפור של המרכבה, הסיפור המפרשים והסיפור שהשכינה יוצאת, המרכבה יוצאת מבית המקדש, על ידי כך בית המקדש יכול לחרב. אני לא יכול לסבול מה שאני עשה כאן, אני לא מסתכל על זה. האמת שהמלך מחוסה בשני כיסויים, צריך להבין את זה. קודם כל יש כיסוי אחד שלא רואים את המלך כדי לאפשר את הבחירה. הוא אומר לך, אני מסתובב ברחובות ורואה את כל הרמאויות, אנשים היו מתביישים. זה כיסוי אחד. לא רואים אותו, לא רואים אותו כל כך. אבל יש כיסוי נוסף, יש את ההסתר שנובע מעצם הבריאה, ויש את ההסתר שהאדם בונה לעצמו על ידי החטאים והאבונות שלו. וזה צריך להסביר, פעם דיברנו על זה, אבל דיברנו על זה רק פעם אחת, ואני לא חושב שזה נקלט כל כך. הבן אדם בטבעו אוהב להיות צודק. אם הוא לא יכול להיות צודק, הוא אוהב להיקרא צודק. הוא אוהב להיקרא צודק גם ביחס לעצמו, לא ביחס לאחרים. זאת אומרת, הוא אוהב להגיד לעצמו שהוא צודק, אבל הוא גם אוהב לעשות עוולות. הוא אוהב להרוויח, הוא לא רוצה לוותר. הוא רוצה לחוץ את החדר בשתי הצדדים. הוא רוצה מצד אחד לעשות את כל הנבלות שבעולם, מצד שני הוא רוצה לצאת צודק. אז מה הוא עושה? אז יש דבר כזה בפסיכולוגיה שנקרא רציונליזציה. זאת אומרת, בן אדם נותן אחר כך בדיעבד, הוא נותן הכשר למעשים שלו, הוא ממציא להם הסבר הגיוני, כאילו שכך הוא היה מוכרח לעשות. יכול להיות שכל המעשה נבע מתוך יצר אפל, אבל בדיעבד, רגע אחרי זה, או אפילו כבר רגע לפני זה, אם הוא גאון, אז הוא כבר מוצא איזה, הוא מוצא שיטה, הוא יכול להמציא שיטה אפילו, שלפי השיטה הזאת כך צריך לנהוג. אחר כך הוא יצטרך לחנך את הילדים שלו לפי השיטה הזאת. זה כבר יתפוס, הוא כבר יבנה אסכולה, אמרנו, זה כבר יישאר לאט. וכל כך למה? בגלל שהוא לא יכול, הרי סוף סוף הוא בן אדם. זו נקודה טובה בבן אדם שזה יהיה אותו לזה. הוא לא יכול לעמוד מפנים אל פנים מול טיעון שיגיד לעצמו, אני פושע, אני נשחק, אני רשע, אני לא יכול לעמוד מול. אז אני חייב למצוא את הטיעון, ואחר כך אני נדבק בטיעון הזה ואני מאמין בו. אני מרמה את עצמי. עכשיו, הטיעון הזה זה לא הסתר שהאלוקים יוצר. זה הסתר שהאדם יוצר. נכון? את ההסתר הזה האדם יוצר, וההסתר הזה מונע אותו מלראות את פני האלוקים הרבה יותר מההסתר שהאלוקים יצר. ההסתר שהאלוקים יצר, יוצר בחירה. אתה רוצה, אז תמצא אותי. אני מתחבא, אבל אני תראו משחק מחבואי, מי שחפש טוב נמצא. אתה יוצר לך קטרקט על העיניים. עכשיו לך תחפש. אתה יכול לצורך העניין לחפש כי זה יפה לחפש את האלוקים, זה אינטלקטואלי, זה מקובל, אבל אתה מחפש עם עיניים עיוורות. וזה מאוד קשה. וזה נקרא שהבן אדם יוצר על עצמו מין דבר כזה, ואז הקדוש ברוך הוא צריך לפקוח, לפקוח עיני עיוורים. ואנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא פוקח עיוורים, בתפילת נשמת כל חי. ויש עניין שאנחנו גם מברכים כל בוקר פוקח עיוורים. הקדוש ברוך הוא בורא רחמה וחסדה, לא מתחשבן עם הבן אדם. ואם הבן אדם בכל אופן אומר, אוי, ורוצה לחזור בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא פותח לו גם את הסימוי עיניים שהוא עשה לעצמו. אבל זה צריך זכות, צריך לזה הרבה תפילה והרבה בקשה. וצריך ליפול איזה הסימון של לראות שהלכתי בדרך לא נכונה. צריך את אותו חכם שיראה שהמדינה מלאה שקרים. ואז הבן אדם מסכים לעבור מתוך קטרקט. רק את הניתוח הקדוש ברוך הוא עושה לו את זה בחסד ורחמים, בצורה הכי עדינה שיכול להיות. על כל פנים הוא אומר, היות שאתה לא יכול לסבול את השקר של המדינה, אז אתה נותן אפשרות להם שלגמרי לא יראו אותך. לא סתם שלא יראו אותך, שלגמרי לא יראו אותך. בסך הכל, כל התהליך הזה זה תהליך שהקדוש ברוך הוא מאפשר אותו. זה מה שחז"ל אמרו בדרך שאדם הולך, בא מוליכים אותו. הבן אדם נברא שלא יראה מי האדם בכלל. אבל אם הוא מוסיף ללכת בדרך לא טובה, הוא שם על עצמו עוד הסתר ועוד הסתר ועוד הסתר, זה כבר בגלל בדרך שאדם הולך בא מוליכים אותו. והקדוש ברוך הוא מוליך אותו בדרך שהוא רוצה ללכת. למה? כי הקדוש ברוך הוא באמת לא אוהב שקר. ואתה הולך בדרך של שקר, אז תשאר בשקר שלך, אל תתקרב אליי עם השקר. סיפור מעניין, קצת נוגע לסיפור שלנו, סיפור שקרה, לא סיפור מסיפור מעשיות, לא סיפור מסיבי. היה אצל התלמיד הגדול של רבי נחמן, רבי נתן, זה כבר היה הרבה שנים אחרי ההסתלקות של רבי נחמן, היה לו הרבה תלמידים. היה לו תלמיד אחד, תלמיד שהיה מאוד דבוק בו. תלמיד מאוד, אדם מאוד צדיק. כשהיה לומד אצלו, וואלה הוא למד אצל עוד כמה אנשים, אנשים גדולים כולם. ובין כל האנשים שהוא למד אצלם, היה מישהו שהיה, לכל דבר היה תוקע בדיחה, היה כל הזמן מתבדח. וזה היה כבר בצורה מגזרת. רבי נתן מאוד אהב את ההתנהגות שלו, הוא ראה שיש כל משהו מאוד בבריא, זה לא סתם אחד שמתבדח, שמתמוח, אחד שכל הזמן מתבדח, הוא פיתוס מוכפן כזה. אז הוא פנה ואמר לתלמיד הזה שלמד גם אצלו וגם אצל המתבדח הזה, גם אצל עוד כמה, הוא אמר לו, תשמע, תגיד לך שלא תלמד אצלו, אצל האחד הזה, אני לא יכול. אבל אני רק מבקש אותך דבר אחד, אם אתה הולך ללמוד אצלו, אז אליי אל תבוא. זה מין בדיחה כזאת, זה מין בחינה כזאת, בדקות, של דובר שיקרים לא יקום לנגד עיניי. אני רוצה לראות אותך, אתה רוצה ללכת אחרי השיקר, בבקשה, אני לא יכול להגיד לך לא, כי אני לא לוקח את הבחירה. אבל אל תשתף שם שמיים לדבר אחר. וזה מראה שהקדוש ברוך הוא לא סובל. קצת שקרנים אינם מקבלים פני שכינה, אמרו חז"ל. זה מראה שהוא לא אוהב את השקר. והתחיל לשבח המלך מאוד מאוד. עכשיו, זה המדרגה השנייה. אחרי שהוא חשף את השקר, הוא מתחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד. מה השבח שהוא שיבח את המלך? שמצד אחד המלך שונא שקר, מצד שני, מלך שכל כך שונא שקר, אז הרי צריך לקום ולצפוק על השולחן ולהגיד, די, אין לי כוח יותר. עד מתי תשקרו? הוא שותה. אתם זוכרים את המדרש, עכשיו היה תשעה באב, לא מזמן, אתם זוכרים שהיה תשעה באב? שבת, כפול מקופל, כפול 77, זה לא מספיק בכלל. אז היה, יש אנשי כנסת הגדולה, כתוב עליהם שלמה נקרא אנשי כנסת הגדולה שגבור ההתרה מיושנה, הם תקנו בתפילה התל הגדול הגיבור והנורא. משה רבנו אמר, התל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ירמיהו הנביא דילג את איזה ביטוי? את הגיבור למשל, נכון? בסיפור של חנמל בן שאול, שהוא בא לקנות את השדה, האל הגדול והנורא, רב העצה, גדול העצה ורב העלילייה, אחד מהביטויים של או גיבור או הנורא, לא זוכר, אתם זוכרים? איפה חתני הגיבור? מה? הגיבור הוא שמי, נכון? כן. אז למה? הפור מרגזים בהחלוב והוא שותק, היה גבורותיו. אז באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, הפור מרגזים בהחלוב והוא שותק, אין הם גבורותיו. הגבורה לשתוק. וגבורה להחזיר להם, ודאי שיש לו, לא זו השאלה בכלל. הגבורה היא הגבורה לשתוק. ממילא המלך הזה יש לו את הגבורה לשתוק, הוא לא מתערב בבחירה של המדינה, אבל הוא נותן להם רמז שבקהלם אל תחת כבודי, אני לא מתערב איתכם, כל מה שאתם משקרים אני לא אצא. ואז על זה יש הרבה מה לשבח אותו. והמלך מחמת שהיה ענב מאוד, זה היה אחת מהחותמות שלו, זה מתחילת הסיפור, חתם את עצמו ענב. ובמקום גדולתו שם ענוותנותו, כי כן דרך הענב, זה נקודה שצריך להבין טוב טוב את הנקודה הזאת, נקודה שקצת שנענו את הראש, אבל לתורה. ובכל מה שמשבחים ומגדלים אותו יותר, נעשה קטן וענב יותר. יש בעל התניא באיגרת הקודש, בסימן ב', האיגרת מתחילה עם כיתוב קטן למעלה, כתוב שם אחר ביאתו מבית ב', בית ב' בפטרבורג. זאת אומרת, אחר יציאתו מבית האסורים. אז הוא כותב איגרת, איגרת הזה מכתבים, זה הסעיף השני של המכתבים, הוא כותב מכתב לכל התלמידים שלו, לכל החסידים שלו, הוא כותב שהתנהגו יפה ושלא... ניצחנו אותי והרבי שלנו יצא מבית הסוהר, אבל אפשר להתחיל לדבר בשומרה על איזה שהקשינו עליו. הוא כותב בביקורים לבבה מאחריהם, אבל הוא כותב איזה הקדמה, אפשר להגיע לזה בכל אופן, הם כל כך סבלו, זה לא כמו הצרה בבית הסוהר, עשו עוד הרבה יהודים טובים. היו בסכנה גדולה, הייתה שם השנה מאוד מוזרה. אבל בכל פנים, איך אפשר בכל אופן? אז הוא מביא את הפסוק, הוא מתחיל, קטנתי מכל החסידים, זה היה פרשת השבוע. חתמתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עצמך. הפירוש הפשוט של כתבתי מכל החסדים ומכל האמת זה גדול עליי, אתה עשית איתי יותר חסד ממה שמגיע לי, זה הפירוש הפשוט. אבל שמה הוא מסביר, זה פירוש מאוד מעניין, זה מסביר לנו את השורה הזאת. חתמתי, אני מרגיש קטן, אני מרגיש אפל. בעקבות מה אני מרגיש אפל? בעקבות כל החסדים והאמת שאתה עושה איתי. הוא מביא שם דוגמה הפוכה, דוגמה של אחד מהרשעים הגדולים, שככל שעושים איתו יותר חסד, אז הוא יותר מתגדל ויותר מתגאה. יש לך? תביא רגע. לא, יש לך את החומש. או. מה שאין כן בזה לעומת זה, החסד בקליפה זה ישמעאל. יש לזה הסבר מדוע דווקא שייך בחסד. זה לעומת זה הוא ישמעאל חסד בקליפה, ככל שהחסד גדול, הוא הולך וגדל בגובה וגסות הרוח ורוחב ליבו. ואצל יעקב הוא כותב, הוא משלב לשונות של פסוקים, בכל חסד וחשד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם צריך להיות שפל רוח במאוד. וכל הקרוב אל השם ביתר שאת והגבע למעלה מעלה צריך להיות שפל רוח, יותר שפל רוח למטה מטה. כולה קמי דווקא כלא חשיב. ככל שהוא קמי יותר הוא יותר כלא ועין ועסק. ובזאת התנצל אל יראתו מפני עשיו ולא די לו בהבטחתו והנה אנוכי עמך ושמורתיך בכל הדרך אשר תלך. מה הוא פחד? מה הוא צריך להתפלל? מפני היות קטן יעקב במאוד מאוד בעיניו מחמת ריבוי החסדים, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי משני מחנות, ולא ראוי כלל, וכדאי כלל להינצל, וכמאמר חז"ל, שמא יגרום החטא שנדמה בעיניו שחטא. ומה קורה שנדמה בעיניו שחטא? הוא ידע את החשבון שלו, אבל יחסית לרוממות של הקדוש ברוך הוא, אז אם יודע איזה מחשבה פעם עלתה בדעתו או משהו, אז הוא כבר נקרא חוטא. אז הוא קטן. עכשיו כאן כשאנחנו מדברים, עכשיו דיברנו על חסד, שנשפך חסד לאדם. אם הוא אדם אמיתי, יעקב מידת אמת, ככל שהוא יותר אמיתי, ככל שהוא נותן לו יותר חסד, אז הוא מרגיש יותר שלא מגיע לו, הוא קטן והוא נקטן מזה. כאן אנחנו מדברים בן אדם שמשבחים אותו. מה קורה שמשבחים אותו? אז ככה, אם משבחים אותו שבחים שהם לא אמיתיים, אז אם הוא אדם אמיתי, אז הוא מגחך. זה לא מתחבר אליו בזה. יבואו שבחו אותי שאני בקי בשעת, יש כוח, בסדר, מה עשית לי בזה? לא. מה יהיה אם משבחים אותי משהו ואני מתחיל לחשוב, אני אומר, אוי, נכון? אמת? לא חשבתי על זה, אבל זה נכון. אם אני בן אדם אמיתי, אז עכשיו נודע לי שהקדוש ברוך הוא עושה איתי חסד כל החיים שלי. או על כל פנים ממתי שזה נכון, שיש לי את המעלה הזאת. נכון? עד עכשיו לא חשבתי על זה, גם לא אמרתי תודה. עכשיו אני אסוף ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אני מתכווץ, אני אומר, וואי, לא מגיע לי לך. באמת נכון. חסד כזה עשוי. אני כלום. ברגע שאני כלום, אני כבר לא יכול לשבת את הכיסא מלוכה מאחורי מילון. צריך להיות עם כולם. אז אני מזיז את הדילה. זה מה שתפיס כאן. כי כן דרך הענב. וכל מה שמשבחים ומגדלים אותו יותר, נעשה קטן וענב יותר. אז יש איזו נקודה של חיבור, זה לא נקודה שכלית, אבל נקודה של ראיית אלוקים. עוד פעם, רבי נתן, עוד סיפור. הוא אמר פעם לאחד מהתלמידים שלו, או בסוף ימר, ככה נראה לי, על כל פנים זה נראה שזה היה ככה. הוא אמר, אני אמרתי לעיר שלב, והראה את השם והוא האמין לי. מי זה היה עיר שלב? העיר שלב הזה היה אחד מגדולי המשכילים באומן. זה היה חבורה שנדרה נדר לא להזכיר את שם השם, זה שלא לא, לא יפול להם ספק, אולי הוא קיים. הם היו יהודים. אחד מהם היה נכד של הנודע ביהודה. איזה נפלא. לאן לא קראו לו? ואותו שם משפחה, והם היו חבורה אריסטוקרטית, הם היו מקורבים למלכות, הם היו אנשים אבירי דעה, הם הנהיגו שם הרבה מהעניינים שהמשכילים עשו שם במזרח אירופה, דבר מהקבוצה הזאת. חלק מהם הגיע לאמריקה בסוף. סיפור שלהם. היו כאלה שלעת זקנה חזרו בתשובה. אבל על כל פנים, אחד מהם היה אחד מהראשים, ככה, מהכי קשים ביניהם. אז רבי נתן אמר, הוא אמר כמו שבסיפורי מעשיות התם אומר לחכם, מה אתה מדבר? אני בעצמי ראיתי את המלך. כשהתחיל לשכנע אותו שאין מלך כדרכו, היה נוסע במדינה ומשכנע את כולם שאין מלך. מה אתה מדבר? אני בעצמי דיברתי עם המלך. אז יש בחינה כזאת רבי נחמן כותב שהחוכמה האמיתית זה התמימות. זאת אומרת, הרי כאן החכם הזה הוא זה שהולך טוב, ילך לבטח. הוא חכם באמת, אבל הוא לא הולך עם מניפולציות. הוא הולך עם חוכמה אמיתית. אם היה הולך עם מניפולציות, כשהיה רואה ששרי המנוחה כועסים עליו, זה היה מיד בורח משם. הוא יודע מה הם יעשו לו, יפלו אותו. הוא ניגש ישר למלך, לא מעניין אותו אף אחד, לא מלאכים ולא שרפים. איך אמר בעל התניא, אני לא רוצה לא את הגן עדן שלך ולא את העולם הבא שלך, אני רוצה רק אותך לבד. הוא ניגש ישר למלך ואומר לו, תשמע אבא, המדינה שלך מלאה שקרים, אנחנו רוצים את האמת. ואז מה שקורה, שאם הוא מבקש באמת מעומק הלב, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. זה מבחינה של וירא את השם. כמובן כתוב לא יראה אני אדם וחי, אנחנו לא עוקפים את הפסוק של לא יראה אני אדם וחי. אין לנו איזה אי רצון שיכול לגרום שכן יראה אני אדם וחי. אבל אף על פי כן יש איזושהי בחינה, מה שיחסית להשגות שלנו היא חווייתית והיא מקראת ראייה. כי בדרך כלל ההשגות שלנו זה מין סמינר ערכים כזה, כל מיני פלפולציה בשביל להוכיח שיש אלוקים וכל זה. אבל כשבן אדם מגיע לחוויה, אז כבר נראה לו הכל אמרתי לכם פעם, כמו שיגידו לבן אדם, אומרים לך תוכיח שיש אלוקים, הוא ירגיש כמו שיגידו לו, לך תוכיח שבלילה לא החליפו אותך. זה היה מבחינה כזאת. זה ממש ממש חווייתי עד הסוף, לפנים. אז נתגלה פניו.
מה זה שהמלך
נהיה קטן?
נהיה קטן, נהיה עם בעצם. מה שהוא אומר?
המלך שנהיה קטן זה טוב. זה מה שחזר אמרו על הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא בתנותו. יש נוסחות שזה מופיע בפסוקים שאומרים מוצאי שבת, בתפילה. לא בכל הסידורים לא מופיע. הסידור הספרדי זה לא מופיע. אבל... אז שם הכוונה שאצל בן אדם זה פשוט, ככל שמשבחים אותו יותר, אצל הקדוש ברוך הוא ככל שאתה משבח אותו יותר ואתה מתבטל אליו על ידי השבח, ובאמת זה לא הסברתי, אז הוא כמה עם הפנים אל הפנים, מידה כנגד מידה, הוא מתמסר אליך. אנחנו כשאנחנו מתמסרים אליו זה על ידי זה שאנחנו יוצאים מהקטנות שלנו ומשבחים אותו. כשהוא מתמסר אלינו, אז זה כביכול מהגדלות שלו ומתגלה בתוך המציאות שלנו. זה באמת הייתי צריך
להסביר. למה
אצל בן אדם כשמשבחים אותו, אז הוא רק, אם זה שבח אמיתי, אם הוא אדם אמיתי, אז הוא מרגיש כמה חסד עשו איתו. שבחו אותך שיש לך, אתה מוזיקלי יותר מבית עובד, כן? אם אתה תופס את עצמך שזה נכון, אז אתה אומר, כזה חסד עשו איתי, ואני לא אמרתי תודה אף פעם. אתה מתכבס, אתה אומר, לא מגיע לי בכלל. עכשיו אחד שהוא לא אמיתי, אז הוא אומר, יופי, עכשיו כולם ידעו וזה, אתה יודע, איפה הבן אדם מתחיל? כל הנושא של ענב, זה בענב איש אמת בעצם זה. שקר, אפילו גאווה אמיתית באיזשהו מקום זה שקר, לא התפארות שם. אפילו גאווה, דבר אמיתי זה שקר כי בעצם את הכוח קיבלתי מהשם, אז מה אני? זה כמו להתגאות על כסף שעובר דרכי שאני רק פקיד שם. לא שייך. וראה אותו החכם, והביא הפטרט שלו אל המלך. עכשיו הבן אדם יכול לקבל איזושהי השתקפות של הנוכחות האלוקית. טוב. יש עוד כמה שורות בסוף שזה אחרי סוף הסיפור, אבל אולי בפעם הבאה נצטרך את זה. השם יעזור לנו שנראה באמת מה שצריך לראות, שלא נסתכל על מה שלא צריך. עכשיו הוא לא חייב מהעולם, עכשיו הוא לא חייב מהעולם, עכשיו הוא לא חייב מהעולם, עכשיו הוא לא חייב מהעולם,